שלום, ערב טוב. השלב הראשון של הגאולה הוא והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. פרש חידושי ערים שכל עוד אנשים מחוסרי הכרה ואינם מרגישים את עומק הצרה, הישועה רחוקה מאוד. השלב הראשון הוא והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, שלא תוכלו לסבול, תרגישו הרגשת זרות בגלות. כיוצא בדבר, אנחנו מוצאים חידוש מפתיע מאוד של בעל מי השילוח. בפרשה הקודמת כתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותל שבתם אל אלוקים מן העבודה. אומר בעל מי השילוח, לפני שהקדוש ברוך הוא מחליט שהגיע זמן גאולתנו, אנחנו לא מרגישים בצרה, לא יודעים שחסר לנו כלום. אבל משעה שהקדוש ברוך הוא אומר שהגיע זמן גאולתנו, אז הוא משדר לנפשות שלנו, אז הוא פוקח את עינינו להכיר מה שחסר, וכתוצאה מזה אנחנו זועקים, אנחנו מתפללים אליו, ואז הוא שולח חסדו. אומר המי השילוח, הזעקה, הצעקה, התפילה, היא התחלת הישועה שהשם שולח לאדם. זה שאתה צועק, זה שאתה אומר שאתה לא יכול לסבול את הגלות, זה זיהוי של תחילת תהליך הגאולה. כך הוא מפרש את הפסוק בתהילים, ברוך אלוקים אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי. התפילה, הזעקה, היא כבר חלק ממהלך החסד והישועה האלוקית. אז ניגע בשתי הערות בהלכות תפילה שנוגעות לפרשת השבוע שלנו, אם נספיק את שתיהם. האחת נוגעת למכת הברד והשנייה למכת הצפרדעים. בשאלות ותשובות תרומת הדשן נשאל אדם שנמצא בדרך, הוא מסתכל ועוד מעט הוא כבר חייב להתפלל מנחה. אבל אם הוא יזדרז להגיע אל המלון, הוא יוכל להתפלל בתוך החדר שלו במלון. מה עדיף? מצד אחד, בגמרא בתחילת ברכות, רבי יוסי נכנס לחורבה להתפלל, כי הוא לא רצה להתפלל בדרך שלא יפסיקוהו עוברי דרכים. רצוי תמיד להתפלל בתוך מבנה, אם אפשר מבנה מקודש, כמו בית כנסת, בית מדרש, לא להתפלל בדרך. אז אולי לא כדאי להתפלל בדרך, כדאי להזדרז לרוץ אל המלון. מצד שני, הוא אומר, מדובר במלון, בעיר שכולה צלמים, עבודה זרה, תינופת, אז אולי כן כדאי להתפלל בדרך. ותרומת הדשן מביא את מה שכתוב בפרשת בבקת הברד, ויאמר אליו משה אל פרעה, קצתי את העיר אפרוס כפיי אל השם. אומר רש"י על פי המחילתא, אבל בתוך העיר לא התפלל לפי שהייתה מלאה גילולים. אם כן, רואים שאולי לא עדיף להתפלל בתוך העיר. אומר תרומת הדשן שהתשובה היא לא מוחלטת. זה תלוי מאוד בנסיבות. אם הוא בטוח שלא יפסיקו עוברי דרכים, יתפלל בדרך ולא במלון ששם יש עבודת גילולים, אבל אם הוא לא בטוח שלא יפסיקו עוברי דרכים, אין מה לעשות, התפלל באיזה חדר במלון, הוא אומר גם ככה, כל הזמן העיירות שאנחנו נמצאים בהן מלאות בעבודת גילולים. הרמב"ן שואל, מדוע דווקא כאן אמר משה רבנו, כצאתי את העיר שהיא מלאה עבודת גילולים, אפרוס כפיי? ומה עם שאר המכות? האם את תפילותיו בשאר המכות עשה משה רבנו בתוך העיר? למה דווקא במכת הברד כתוב החשבון הזה של משה רבנו, כדי להתפלל אני צריך לצאת מהעיר שהיא מלאה גילולים? אז הכתב סופר בשם אביו, החתם סופר, מביא את תרומת הדשן הזה, והוא אומר שבשאר המכות משה רבנו היה מתפלל בתוך העיר, אפילו שיש בה גילולים, ולא התפלל מחוץ לעיר, מחשש שיפסיקו עוברי דרכים. אבל במכת הברד, שלא היו עוברי דרכים, כי כשיורד ברד, כולם רצים אל הבתים בעיר, אז אין חשש שיפסיקו עוברי דרכים, ולכן הוא אמר, אני חייב לצאת מהמקום של עבודת גילולים, להתפלל בחוץ. הרמב"ן מביא שני תירוצים. תירוץ אחד, שמפני שפרעה רצה שיעשו הברד מיד, אז משה הוא צריך לומר לו, אני חייב לצאת, כי אני לא יכול להתפלל בתוך העיר. ועוד תרץ, שתפילותיו בשאר המכות היה משה מתפלל בביתו, ורק במכת ברד, שהוא צריך לפרוס כפיו השמיים, כדי שיחדלו הקולות והמטר, נזקק לצאת מחוץ לעיר, כי חוצות העיר היו מתונפות בגילולים. מעניין מה שאומר הנציב. הנציב היה ראש ישיבה ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו. אומר הנציב בשו"ת משיב דבר, הגמרא ביום כ"ח עמוד ב' אומרת, מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו אברהם, יצחק ויעקב, המוסד הכי עתיק של עם ישראל, זה לא האוניברסיטאות, זה הבתי מדרש. מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו, אפילו במצרים הייתה ישיבה. אומר הנציב, בשאר המכות משה רבנו התפלל בבית מדרש, באותה ישיבה שלא פסקה מאבותינו. וההלכה היא שמחיצות 10 טפחים חוצצות. אז גם אם מצרים מלאה בעבודת גילולים, משום שמשה התפלל בבית המדרש, אז כל תפילותיו היו בתוך העיר, כי הוא היה בתוך בית מדרש. זה מקום עם מחיצות. אבל במכת הברד, כפי שכתב הרמב"ן, שהוא רצה להתפלל תחת כיפת השמיים, לפרוס את כפיו אל השמיים, שם הוא כבר לא יכול להתפלל, כי יש עבודת גילולים. תירוץ מחוכם מאוד, אומר הגאון רבי אשל בקרקה, בספרו חנוכת התורה. רש"י מביא, שמה הייתה העבודה זרה של המצרים? רש"י בחומש בראשית, כי לא יוכלו העברים לאכול את המצרים לחם. מה הייתה עבודה זרה של המצרים? זה הכבשים שלהם. לכן, אומר רבי אשל, הצון בדרך כלל רואים במראה מחוץ לעיר. אם כן, בכל המכות, משה רבנו התפלל בתוך העיר, כי איפה העבודה זרה נמצאת? הכבשים איפה נמצאים? מחוץ לעיר. אז מה ששואל הרמב"ן, למה דווקא במכת הברד כתוב שהוא יצא מחוץ לעיר? אומר רבי אשל, כי בשאר המכות, העבודה זרה הייתה דווקא מחוץ לעיר. הכבשים היו במראה מחוץ לעיר. אז משה רבנו התפלל בתוך העיר, שם אין עבודה זרה. אבל במכת הברד, כתוב, הירא את דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים. אז איפה הייתה עבודה זרה? בשדות או בבתים? בבתים. עבודה זרה נכנסה פנימה. לכן, הוא היה מוכרח דווקא במכת ברד לצאת מהעיר שהיא מלאה גילולים, מה שהגיעים בשאר המכות. תרוץ מחוקה מאוד, אבל כבר קדם לו דת זקנים מבעלי התוספות. יש עוד הלכה אחת שמתבררת מתוך הפרשה הזאת. בטור, הלכות תפילת השחר, סימן קוף א', כתוב, על פי הפסוקים בספר שמואל, על תפילתה של חנה, וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות. לומדים הרבה הלכות מחנה, הרבה הלכות תפילה. שפתיה נאות, מכאן למתפלל שצריך שיחתוך בשפתיו. התפילה, שהיא עבודה שבלב, צריכה לצאת גם בחיתוך השפתיים. אבל כתוב שם, וקולה לא ישמע. מכאן שלא ישמיע קולו בתפילתו. אז השפתיים חותכות את מילות התפילה, אבל לא ישמיע קולו בתפילתו. אומר הטור, יש ברייתא נוספת, המשמיע קולו בתפילתו, הרי זה מקטני המנה, שמראה כאילו הקדוש ברוך הוא אינו שומע תפילה בלחש. ועוד כתוב, המגביע קולו בתפילתו, הרי זה מנביאי השקר, שכתוב במלכים א' י' ח', קראו בקול גדול. אליהו צורק על נביאי השקר. קראו בקול גדול. אז מה שכתוב בברייתא, שלא ישמיע קולו בתפילתו, על זה יש שני פירושים. פירוש אחד אומר הטור, יש אומרים שהתפילה צריכה להיות בלחש, עד שלא תשמע אפילו לאוזניו. לומדים שאסור אסור שהאוזניים של המתפלל ישמעו את התפילה. אומר הטור שזה לא נכון. איסור השמעת הקול הוא לא לאוזניו, אלא לאחרים. הוא מביא ירושלמי שאומר כך, יכול יהיה מגביע קולו בתפילתו, תלמוד לומר, אצל חנה, וקולה לא ישמע. הרי שלבטא בשפתיים ולשמוע באוזניים, זה מה שרצוי, אבל לא להגביע קולו ולהפריע לאחרים. והדעת נותנת, אומר הטור, שיותר טוב להשמיע לאוזניו, כי אז יוכל לכוון יותר. וכן כתב הרמב״ם ז"ל, ולא יתפלל בליבו, אלא מחתך הדברים בשפתיו, ומשמיע לאוזניו בלחש, ולא ישמיע קולו. אז לכתחילה, גם בתפילה, בקריאת שמע זה מעכב. מי שקרא קריאת שמע ולא ישמיע לאוזניו לא יצא. בתפילה, כך נפסק גם בשולחן ערוך, לכתחילה ישמיע לאוזניו בדיעבד. זה בסדר. אבל לכתחילה ישמיע לאוזניו ולא לאוזניים של אחרים. אומר שפתי חכמים, על פי זה מבינים את רש"י, ובזה אני מסיים. כתוב במכת הצפרדעים, ויצעק משה אל השם. אומר שפתי חכמים, מקשים העולם. למה כתוב במכת הצפרדעים, ויצעק משה אל השם? הרי בשאר המכות כתוב, ויעתר משה אל השם. אז נכון, יש 10 או 10 לשונות של תפילה. אבל בכל זאת, למה בכל המכות כתוב ויעתר, ובמכת הצפרדעים כתוב ויצעק? אומר שפתי חכמים, על פי המנחת יעקב, משום שכתוב בשולחן ערוך סימן קוף א', מה שקראנו, המתפלל צריך להשמיע לאוזניו מה שמוציא מפיו, וכאן היו הצפרדעים צועקים, הם היו מקרקרים. לכן משה רבנו לא העתיר אל השם, הוא צעק אל השם. למה הוא צעק? כי היו קרקורים של הצפרדעים, והצריך להרים קולו בתפילתו, כדי להשמיע לאוזניו את תפילתו. אז למדנו שתי הלכות, אחת מהברד, אחת מהצפרדעים, יש הרבה ברד בחוץ, ברד זה אותיות דבר ואותיות דיבור, יש הרבה דיבורים בחוץ, יש הרבה צפרדעים שמקרקרים בחוץ, ואנחנו צריכים לצעוק אל השם, להתחזק בתפילתנו. שלום.